yo me hice baño, yo me bajé. La tradición de la gente es que se le dice 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 אתה פעם עכשיו באמת על מידת חומרת המצווה הזאת.
תראי, לחג הפסח יש למעשה שתי מצוות עיקריות. יש מצווה או מצוות הקשורות בחמץ, והן רובן מצוות לא תעשה. יש מצווה אחת הקשורה באכילת מצה, וזוהי מצוות עשה. כלומר, אנחנו מדברים פה בין מצוות לא תעשה למצוות עשה. החמץ אסור באכילה, והעונש שמקבלים עליו הוא עונש כרת. זאת אומרת שצורה מבינה כמה חמורה המצווה הזאת. עכשיו, צריך לזכור שהביאור חמץ, או איסור אכילת החמץ, התורה מצווה לבאר את החמץ לפני שאוכלים את קורבן הפסח. לכן צריך לבאר את החמץ הרבה זמן לפני תחילת החג. וכיוון שיש לנו קשר בין החמץ לבין המצווה, אז צריך לעשות, הייתי אומר שנת, חדת כוחות, שיהיה ברור, עד כאן חמץ, מכאן מצווה. ההפרדה הזאת היא שיוצרת בעצם את החומרה הגדולה כדי שלא יימצא חמץ בשום מקום. ולכן, אני רק אתן דוגמה, התורה אומרת לנו בשני פסוקים דברים מאוד מאוד מחמירים. אחד היא אומרת שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, הפעם השנייה היא אומרת ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. מה התוצאה של זה? התוצאה היא בעצם אותו איסור חמור בעניין החמץ של בל ייראה ובל יימצא. זהו המקור לחומרה הגדולה בעניין החמץ. עכשיו, אם את שואלת בעצם מה זה חמץ, הרי לא יכול להיות שכל דבר הוא בגדר חמץ, ובכן גם פה הבסיס הוא, או המקור, הוא הפסוק שאומר כל מחמצת לא תאכלו. אז ברור שלא מדובר בכל דבר שהוא חמוץ או תופס, כי הרד היה שלנו לשתות משקעות תוספים. אז לכן חז"ל בעצם פירשו את זה במה שנקרא תורה שבעל פה, ואמרו חיטה, שעורה, קוסמת, שיבולת שועל ושיפול. אלו הדגנים שמהם יכול להיות חמץ. כל היתר לא קיים.
מה זה שבאשר לשחר סיבי הבית, והבגדים, והארונות, והספרים, והמקברות? עד באמת לאן מגיע הדגנות של אדם שהוא שומר מצוות ורוצה לעשות חילת החמורה, עד לאן יגיעו לכל הבגדים ולכל קצות הארון?
אני אגיד לך, אז היום יש על זה מחלוקת מאוד מאוד גדולה. למשל, הרב אבינר, שהוא מאוד מקובל בקרב הציונות הדתית, הוא אומר, תפסיקו עם השיגעון הזה, אני כרגע אומר את זה במילותיי, אבל הוא אומר, תפסיקו עם השיגעון הלאומי הזה, לנקות את הבית ולהפוך את הבית לכבוד חג הפסח. אין דבר כזה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, ניקוי הבית לקראת הפסח הוא ניקוי סביר, נורמטיבי, שאתה מנקה את הרצפות, אתה מנקה את המטבח, אתה מוציא כמובן את החמץ שישנו, אבל אתה לא מתחיל להפוך את כל הארונות להוציא ולשאוב ולהוציא את כל הספרים שיש לך ולנקות אותם. לא להגזים בעניין הזה. מצד שני, יש אנשים שגדלו, בעיקר יהודים שגדלו במזרח אירופה, שהתעזרו לעניין הזה שהופכים את כל הבית לקראת הפסח. אני חושב שהדעה שמעלה הרב אבינר היא דעה הרבה יותר סבירה, לפחות לגבי המציאות של ימינו. יש מציאות מסוימת, יש תנאים מסוימים. לא צריך להפוך את כל הבית בעניין הזה. צריך להגדיר בעצם מה קורה. כתוב שלא יימצא חמץ בכל גבוליך, או בכל גבוליך. אז מה בעצם הכוונה? בכל מקום שאפשרי שיהיה בו חמץ, תנקה אותו. אבל אם יש לך מגף של ספרים עליון, ואין סיכוי שהיה בו חמץ במשך השנה האחרונה, מה השיגעון להפוך אותו?
ומה בעצר בסופו של דבר לאותה מצירת חמץ לגויים?
זה בעצם פתרון הלכתי מאוד יסודי של מחירה מוקדמת כזה, ככה אתה בעצם אומר, החמץ זה כבר לא שלי. עכשיו אני רוצה שנבין, זה לא פה איזה טריק מסוים, אלא מה בעצם אתה אומר? אתה אומר לגוי בעצם תשלם הרבה. עכשיו למה אתה אומר לו תשלם הרבה? משום שאותו גוי יודע, אותו לא יהודי יודע, שכאשר היהודי ירצה את זה בחזרה, הוא ישלם הרבה יותר. זאת אומרת, נניח שאני מוכר את החמץ, כמו שהמדינה עושה, על ידי הרבנים הראשיים, לאיזשהו לא יהודי, שקונה את זה, והוא משלם לצורך העניין 5 מיליון שקל. ברור שכאשר המדינה תרצה בשביל כל אזרחיה לפנות את זה, אותו נשלם לו 5 מיליון ו-100 אלף, נניח לצורך העניין. אז הוא עשה עסק טוב. אז הוא באותו רגע עשה עסק טוב. זה בעצם מה שמשחק פה את המשחק. זאת אומרת, אין פה טריק. יש פה בעצם הפקעת החמץ מיידי והעברתו לידי מישהו שבאמת יכול להיות בעליו במשך חג הפסח.
אבל יש כמה מילים כדי לנסות להבין באמת את חומרת האיסור הזה של החמץ, כפי שגם ראינו בסיפור. אני מאוד מודה לך, יואל רפי.
חג שמח.
תודה, חג שמח.